אי אפשר להפריע לכם יותר מדי,
אז נתחיל.
כן, בחסדי השם רבותיי, התחלנו את חודש ניסן בשעה טובה ומוצלחת, ולימים קדושים וטהורים. כותב רבנו חיים בן עטר, החודש הזה כולו לא אומרים בו תחנון, מבנה שאל נודע כי 30 יום מיום י"ד לחודש אדר עד י"ד לחודש ניסן, מבטל הקדוש ברוך הוא 30 מדרגות של הסתרה, החרה ועמלק וכל הנלווים אליו, שזה הם משתוללים בימים האלה, הבנתם? אז ה-30 יום האלה, אומר רבנו חיים בן עטר, כיוון שעבר הרוב כבר 15 יום והכנס ליום ה-16, הוא בו ככולו, ולכן אין אומרים תחנון, כי אין לנו עוונות כבר. אז אלה ימים שצריך לדעת רבותיי לנצל אותם. בהלכה כתוב ש-12 יום הראשונים, אלה 12 הימים של קורבנות הנשיאים, שכל יום יקריב נשיא אחד, היום יקריב נחשון בן עמינדב, אחרי זה נשיא יששכר, נתנאל בן צוער, אחריו נשיא זבולון, אליעב בן חילון, וכן הלאה. וכל נשיא עשה יום טוב ביום שהוא הקריב חג, אז עשה חג גם לשבט שלו ולכל שאר השבטים. ברוך השם ועמך כולם צלמים לעולם ירשו תמונו. ברוך השם, איזה יופי, איפה שאני הולך מצלמים. כן, פעמים חשבת שזה ברקים, בסוף מתברר שזה, כן. אז בקיצור, אז איפה היינו אנחנו עם הנשיאים? 12 יום, יום ה-13, עשו איסרו חג. כל הנשיאים יחד עשו קבוצה איסרו חג, כמו איסרו חג והאבותים, עשו קואליציה, כל ה-12 נשיאים עשו יום שמחה. יום 14 זה מקריבים קורבן פסח, אנחנו עוד מעט בית המקדש, אתם לא שומעים שמתחיל מאומות, הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות בית המקדש, ואז אנחנו בפסח, יאללה, הולכים להקריב קורבן פסח ונאכל שם מהזבחים ומן הפסחים, ואיזה שמחה גדולה תהיה בעזרת השם. ואחר כך שבעת ימי החג, ומה קורה אחרי זה? למה לא אומרים תחנון? אומר הגאון חידה, כיוון שקיימנן של העתיד לבוא ייבנה בית המקדש בפסח, ואי אפשר יהיה לעשות חגיגה בפסח משום שאין מערבין שמחה בשמחה, צריך לחכות להמתין כל שבעת ימי החג שיגמרו, אחרי זה יספרו שבעה ימים מיוחדים לחנוכת בית המקדש. אז על של העתיד לא אומרים תחנון, נמצא כל החודש כולו מוקף מבית ומחוץ. זה המעלה של החודש הזה. עוד דבר, הלילה הזאת אנחנו בית ניסן, יש לו מעלה גדולה. מה המעלה שלו? גמרא מסכת ראש השנה מביאה מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר, שניהם תנאים עצומים היו. רבי יהושע הוא רבי יהושע בן חנניה, שעליו אמרו אשרי יולדתו. רבי אליעזר זה רבי אליעזר הגדול בן הורקנוס, בגיל 28 הלך ללמוד תורה, ואחר כך זכה ולמד את כל התורה ואמר, אם יהיו כל הימים דיו וכל השמיים יריעות וכל הקנים קולמוסים וכל האנשים לבלרים, אנו כתבנים, לא יספיקו לכתוב את התורה שלמדתי מרבותיי. כך היה רבי אליעזר, והוא סובר שבתשרי נברא העולם. אנחנו עושים ראש השנה בתשרי, מה אומרים בראש השנה? זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כחוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. אבל רבי יהושע חולק עליו, רבי יהושע בן חנניה זה אשרי יולדתו, אומר לו בניסן נברא העולם, מביא ראיות שעכשיו אנחנו רואים את כל העולם צומח, ברכת האילנות ואיך כתוב שמה, ועמקים יעצפו בר. לפני זה איך זה מתחיל? לבשו קרים הצון, פסוק אומר לבשו קרים הצון ועמקים יעצפו בר, יתרוערו אף ישירו. מה זה קרים הצון? הצון עכשיו הם כמו הכבשים והגדיים, כמו יש להם קרים עליהם, מהצלר שצמח להם. עוד מעט מתחיל הגז, לגזוז את הצון. לרשו קרים הצון מתי? כשעמקים יעפו בה. עכשיו סל העמקים, הכל ירוק, שיפולים, יוצאים, איזה יופי. לא משנה שחלק אחר כך יהיה קוצים, אבל עכשיו זה מגנין את הלב. אתה רואה אותו, הכל ירוק, ירוקת. והעמקים יעטפו בר, יתרעו אף ישירו. אז עכשיו זה הבריאה. אבל אנחנו אומרים שהבריאה בתשרה. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, וכי יחלקו במציאות? חס ושלום, תנאים. אנחנו יודעים שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. כך נאמר בגמרא בעירובין. אז איך יכול להיות מה? במציאות, רבי אליעזר אומר בתשרה, רבי יהושע אומר בניסן. הרי אחד מהם נברא העולם, אי אפשר לומרים העולם פעמיים. תשמעו תראות שכתב רבנו הארי, מבהיל. אומר רבנו הארי, הנשמות נבראו בניסן. העולמות נבראו בתשרה. כלומר, אנחנו הנשמות שלנו מתי נבראו? בניסן. המלאכים, הנשמות של העולמות גם, נבראו בניסן. אבל העולמות עצמה, מה שאתה רואה, שמש, ירח וכוכבים וכל מה שאתה קורא בתורה, הכל היה בתשרי. עכשיו נמצא שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, הוויכוח ביניהם, האם הולכים ראש השנה לפי הנשמות או הולכים לפי הגופות. נפסקה הלכה כמו רבי אליעזר, שאנחנו הולכים אחרי הגוף. כשאנחנו נמצאים פה בעולם המעשה, אז הולכים לפי הגוף. אלה הגופות. עכשיו אם אנחנו עושים חשבון, זה מקביל. אלול, באיזה יום התחיל בריאת העולם? כ"ה אלול, יום ראשון של בריאת העולם. כ"ה, אז עכשיו יש לנו כ"ה אדר. כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, חמש ימים. א' בניסן, זה יום השישי, נברא בו, היום נברא אדם. אדם וחווה, ולקראת ערב, אחד מעץ הדעת, והתוודה, וחיפר לו השם יתברך. הלילה זה כבר שבת. אז היום זה יום הכי חשוב. החלו השמיים והארץ, וכל צבעם. אז זה מבחינת הנשמות. זה יום שני של ראש השנה. יום בית ניסן מקביל לבית תשרה. ועוד מקום ראינו שיש דמיון בין ניסן לתשרה. המדרש אומר על הפסוק, דבר אל בני ישראל ויקחו להם איש שה לבית אבות של הבית. מתי זה היה? בעשור לחודש הזה. בעשרה לחודש ניסן. למה בעשור לחודש הזה? ככה המדרש שואל, גם הזוהר שואל את השאלה הזאת. משיב שזה מקביל ליום הכיפורים. בתשרה, מהעשור של תשרה, זה יום הכיפורים, אנחנו צמים, מצם הגופות שלנו. אבל יש עוד יום כיפור של הנשמות, זה בעשרה לחודש ניסן. ולכן צוותה תורה, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איסה לבית אבות, אל הבית, ולוקחים את השה, קושרים אותו לקרעי המיטה, ושלא לחפר על מה שחטאו בעבודה זרה, כי העבודה זרה שלהם שמה, היה שה. המצרים הערבים הם הראשונים לעבוד עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? חושבים על זה שעובד את הפסל או עובד את העץ? לא, הם לא כאלה טיפשים. הם היו אומרים שהשם ברא את העולם וחלילה וחס נתן יכולת, כמו שיש היום הרבה טועים, נתן יכולת למלאכים להושיע אותנו חס ושלום. מי שאומר ככה הוא משתף מלאך עם הבורא. או נתן יכולת לכוכבים להטיב, או נתן יכולת לצדיקים לעזור. זה טעות. הרבה חושבים שהצדיק יושיע, הולך הקרע של הצדיק ואומר לו תושיע אותי. זה עובד עבודה זרה, עושה אותו אלוהים. אומר לו תרפא אותי. אסור. אלא מה צריך להגיד? נגיד ריבונו של עולם, בזכות שבאתי לקבר הצדיק הזה רבי שמעון בר יוחאי או קבר רבי מאיר, וכל התורה שלמד כל ימיו, תרחם עליי ותושיע אותי. זה הטעם שאנחנו הולכים לקברי הצדיקים, אחרת אסור. הזוהר עצמו מקשה את זה, וגם מבח בהלכות שלוש השנה, סימן תו קוף פא' שואל הבית חדש, איך מותר ללכת לקברי צדיקים להתפלל שם? הלא כתוב בתורה, לא ימצא בך מעונן ומנחש ומחשף וחובר החבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים, אחד שהולך למת ומבקש ממנו בקשה, אסור. אז איך אנחנו הולכים לצדיקים ואומרים להם שדורש אל המתים? משיב הגאון הבית חדש, קודם כל הצדיקים נקראים חיים, הם לא נקראים מתים. ושנית, אני לא מבקש מהצדיק, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותי בזכות הצדיק הזה, בזכות התורה שלו, פשוט מה שהוא למד. אז אם כן, זה הדבר שהיו במצרים, היו מאמינים באלילים, יבושו כל עובדי פסל המתהללים באלילים, היו מאמינים במזלות, ראו שכוכב תלה זה תלה, מזל תלה זה המזל של המצרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עיקה אותם מתי? בשיא המזל, לא בראש חודש. עכשיו התחלפו, תראה בכוכבים, עד כעת הכוכבים היו צורת דגים, עכשיו הכוכבים משתנים, כותב רבי אברהם בן עזרא, אתה רואה את הצורה שלהם, מתקפצים הכוכבים בצורה של תלה. זה עד סוף ניסן. אחרי זה באייר, עוד פעם משתנה התמונה, הוא הולך והולך ונסוגים אחורה, תלה בנסיגה, נהיה שור. אחר כך יהיה תאומים, אחר כך סרטן ואחמניג'אד. אחר כך יבוא אחריו אריה, יבלע את נסראללה. אחר כך יבוא בתולה, אז תשמח בתולה במחול, זה אלול, ומוזניים, זה בעזרת השם, כתב ונחתם בספר חיים טובים. אז אם כן, זהו, היו עובדים המצרים, הם סופר וואן. יענו, הוא מספר אחת, המספר אחת של המזלות, תלה, זה היה אלוהים שלהם, והמצרים שלטו על כל העולם, וכל העולם האמין בהם, ופרעה עשה עצמו אלוהים. אשר אמר דיו ריבני עשיתיני, וישראל האמינו. היו שם במצרים עבדו עבודה זרה, היה הכל הם דבר אחד שמרו, שמרו דבר אחד, שלא התערבו עם הגויים. אפילו יהודי אחד לא הלך עם גויה, לא שינו את לשונם, דיברו לשון הקודש, לא דיברו מצרית, לא שינו את שמם. תראה את כל השמות שכתובים בתורה, ישבי ויובב ותולה ופובה, כולם שמות ישראלים. ואלה שמות בני ישראל באים מצרמה, את יעקב ישוב אותו באורו, בן שמעון, בשמע חזר עוד פעם, כבר כתב פרשת ויגש. אלא אל תחשוב שאחרי שישוב במצרים, אחרי 20-30 שנה, אז בן אדם משנה את השם, סטפן, ז'ו, ז'ק, אני יודע מה, ממציאים כל מיני שמות, ג'ורג'. אז זה לא, ואלה שמעון בני ישראל במצרמה, ראובן, לא תגיד רובין, ראובן. שמעון, אולי סטפן, אולי סימי, סימון, לא, שמעון, נשאר שמעון, לוי, לאו, היה קורא לו, ויהודה, נשאר יהודה, ליאון, שמות ליאון, ליאון זה אריה בספרדית, זה יהודה, גור אריה יהודה, נשאר יהודה, וכולם, ולכן הפסוק אומר, ויוסף היה במצרים, שעולם שואלים, אנחנו יודעים מה הפסוק מחדש לי, ויוסף היה במצרים, אלא לא קרא לעצמו ג'ו או זוזו, או אני יודע איזה שם, החליף את השם שלו יוסף, לפי האופנה המתקדמת, לא, אמר אני יהודי ונשאר יהודי. תראה משה רבנו עליו השלום, מי יכול לדעת מי זה משה? קודש קודשים. לפני פטירתו הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, למה תכניס אותי לארץ ישראל? שמע מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא אכניס אותך. אומר לו, תראה, אני את יוסף, העצמות שלו 40 שנה אני לוקח איתי, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי ישביע ישביע, אותו אני מכניס, ואני לא אכנס. המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. שמע מה עונה לו הקדוש ברוך הוא, אם זה לא היה כתוב בתורה, היה אסור לנו לדבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי שהכיר בארץ מוצאו, ייכנס לארץ ישראל. מי שלא יכיר בארץ מוצאו לא ייכנס. מה? מה לא יוסף כשיש את אדוניו והוא בא אחר כך לפני פרעו, הוא אומר, סליחה, הוא ישב בבית הסוהר, מה הוא אומר לשר המשקים? כי אם זכרתני איתך וקרתני את פרעו, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. הוא אומר לו, אני יהודי, אני מארץ כנען, אני בן של יעקב אבינו, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אז יוסף לא רצה להסתיר ולא התבייש במוצא שלו, שהוא בן של יעקב אבינו. אפילו שיגידו עליו עבד ומכרו אותך, לא אכפת לו, אבל אני יהודי. גם לאשת אדונה והוא אומר, אני יהודי, אני לא אגע בך. אמר לו, אני רוצה לך את העיניים, השם פוקח עברים, שם אותך בצוהר, השם מתיר אסורים, אשבור לך את קומתך, היה יפה תואר, גבוה, יפה, אדוני זוקף כפופים, אהרוג לך את כל המשפחה, אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך ישעים יעבד, לא פחד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה, ואני משה, אני מה עשיתי? אתה לא עשית כלום, אבל שתקת. בשתיקה כהודעה, מה עשיתי? אומר, כאשר הלכת להציל את בנות יתרו מידי המדיינים שבאו ויבואו הרועים ויגרשום, ואז ויקום משה ויושיען ויש כצונם. מה כתוב אחר כך? ויאמר, תבונה אל רעו אל אביהם, ויאמר, מדוע מיירתן בו היום? מה הם עונים לו? ותאמר לו, איש מצרי, הושיענו מיד המצרי, מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו ויש כתצון. במשה שומע, אתה שומע שאומרים עליך איש מצרי ואתה שותק? תגיד, לא, אני לא מצרי, אני יהודי. זה מפחיד, מפחיד. מי זה משה? שר עצמו של עם ישראל. לפני יציאת מצרים כולם עסוקים בביזה, לאסוף כסף ובגדים ושמלות, שזה עכשיו, אתה יודע, כל הרחובות מלאים קניות. מה זה, אחד שאל אותי, מה זה לא פשוט? זכר לסיעת מצרים. הקדוש ברוך הוא אמר להם, ושאלה אישה משכנתה מגרת ביתה כלכסף וכלזהב, הם עושים את זה כבר 30 יום קודם, הם מחמירות לנשים שלנו, קונות נעליים, קונות זה והולכות ומחליפות עוד פעם, אתה יודע, עד פסח, שלוש פעמים יחליפו את כל הזה, תכשיטים, גדים, צעיפים, מה לא, מה צריך, לא לובשים, כן לובשים, משאירים בבית, העיקר שיהיה, לא חשוב מה. אז זה אומר, וינצלו את מצרים, ואתה שמעת את זה, כולם היו עסוקים בביזה, והוא במה היה עסוק? להביא את ארונו של יוסף ומסר נפשו של ישראל. אבל אין אצל הקדוש ברוך הוא משוא פנים, הוא לא לוקח שוחד. תראו מה זה מעלה של ישראל. הבאים לצאת ישראל ממצרים, והנה בא עומד רהב, שר של מצרים. במדרש כתוב, הוא היה גם שרו של ים, גם שרו של מצרים, ואומר, מה אלו עובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה. הוא לא יכול להגיד עליהם שהם לא יהודים, השמות שלהם של יהודים, על שפה של יהודים, בגדים של יהודים היה להם. הגמרא אומרת שלושה דברים, לא שינו לשונם, לא שינו לבושם, ולא שינו את שמותיהם. לכן חתם הקדוש ברוך הוא את שמו הרובני, הגדי, בהתחלה, יוד בסוף. שואל רבנו חיים בן עטר, למה בהתחלה? שיהיה יוד בהתחלה, שם יא, שבטי יא, עדות לישראל, מתחיל יוד, חרב ה. למה כתוב הרובני, בתחילה? משיב, מפני שהיוד רומז לאיש, והה רומז את האישה. במצרים הנשים היו יותר טובות מהגברים. הם שמרו על הגחלת ועל הקדושה של עם ישראל יותר מששמרו הגברים. לכן אמר הרובני, בהתחלה שם את האישה בראש ובסוף את הגבר יות. האיש ואישה, הגמרא אומרת, שניהם אש, לאש של האיש שם לו יות באמצע, ולאישה שם לה ה. לכן הנשים רובם יש להם ה, ואם אין לה ה, היא מוסיפה ה, כמו רחל רוחלה, לאה לאה לאה, עוד לא 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 לא, אתה מבין? וכן על זה הדרך, הן אוהבות את האות ה, וזה טוב בשבילם האות ה. כל ה, רוב הנשים שמותיהם מסיימות בה, אמותינו הקדושות חוץ מרחל, כולם, רחל לא היה לה ה, הזוהר אומר, מה קרה? שרה יש לה ה, היה בהתחלה יוד, שם לה ה כדי שתרד. רבקה היה לה ה מההתחלה. רק 10 שנים התעכבה עד שהביאה בנים. לאה יש לה ה, אבל רחל היחידה שלא היה לה. לעומת זאת השפחות היו זלפה ובלהה. שתיים יש ה, אבל אצל בלהה יש פעמיים ה. בלי בלהלבלה, אלא בלהה. עכשיו מה עשתה רחל? עשתה בחוכמה, ידעה שהאות ה חשובה, לקחה את בלהה ונתנה אותה ליעקב, ובלהה הביאה מיעקב 2 בנים, דן ונפתלי, ואמרה לו, שתי ההים של בלהה, אחד יהיה בשבילה, אחד עליי. אמר לה יעקב, בסדר, והנה ילדה את יוסף. אחר כך גם את בנימין. אז יוצאת רם מעלה של האות ה, וזה רמז לאישה, זה האות ה. עכשיו יוצא איפה שזה המעלה של ישראל שיצאו ממצרים בזכות נשים צדקניות, נגאלו אבותינו במצרים, וגם בעזרת השם עכשיו נגאל בזכותם. יש הרבה נשים צדקניות, כמה היום זה הקרבה לדבוש בגדים צנועים, לא ללכת עם פאות, לפעמים יש פאות נוראות, אתה הולך ברחוב נורא והיום, שלקרוע את הבגדים לראות דברים כאלה. מה זה? זה לזה קוראים ציבור חרדי? חס ושלום, אנחנו לא נשנה מנהגי אבותינו כהוא זה, חלילה וחס. נשים צריכות להיות צנועות, ככל שעל אישה צנועה זוכה לילדים צדיקים. מדרש תנחומה אומר על הפסוק, אשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר ירקתי ביתך, בקצה הבית. אז תגיד בסוף הבית, ירקתי, ירך, מה ירך עושה פה? אומר המדרש כך, כתוב פסוק שני, ושחט אותו, זה נקרא השבת בפרשת השבוע, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. במזבח כתוב ירך, ואצל אישה כתוב ירך, ירקתי ביתך. לומר לך שכל אישה שהיא צנועה, אז היא מחפרת על פני ביתה כמו המזבח. אתה יודע מה זה? זה מדהים. זאת אומרת, אם בעלה עשה עוון, והילדים חלילה חטאו באיזה חטא, האישה בזה שהיא לובשת צניעות, היא מחפרת עליהם. ולמה? כי לפעמים זה קשה. זה הקרבה. הקרבה, יש לה אפשרות ללבוש בגדים לא צנועים. והיא מתגברת, ויש לה את ההכרה הזאת ואת העוצמה הזאת. זה המעלה, זה היה המעלה של ישראל במצרים. שזה יצאנו ממצרים ארץ טמאה. תראו רבי אברהם אזולאי מה כותב, שתדעו מה זה, מה זה חוץ לארץ. היום שאל אותי אחד רוצה לצאת לחוץ לארץ, ויש לו גם עוד כרטיס מהעבודה, יענו גם נתנו לו בונוס, אבל הוא לא כל כך מעוניין, האם מותר לי או לא? אמרתי לו, לא. למה? צריך להסביר לו שאסור לצאת מהארץ וזה. תן לו מעשית. אמרתי לו, תשמע, קודם כל, אתה יוצא מהארץ, איך זה אתה עומד בגבול? נכון, יש שם משטרת הגבולות, מחתימים את הדרכון, בשמיים יורדים מלאכים, לוקחים לך את הנשמה. זה רציני, אני לא צוחק. הוא נשאר עם נפש ורוח, כמו בהמה. ואז נותנים לו נשמה אחרת גרועה, ומזהירים את הנשמה שלו, אומר לו, לא תדע, אם עשית שם איזה עוון, לא מחזירים לך את זה, גם כשתחזור לא תקבל חזרה, זה פיקדון. ואם אתה שומר את עצמך בחוץ לארץ, לא עושה שום עוון, אחזיר לך אותה. עכשיו זה אחד, אתה רואה לו, אמר לו, חכה, סתנה, יש רשימה. אחר כך יש 2 מלאכים שמלווים את האדם, נכון? נכון, אמר לו. למה כתוב בפסוק, כי מלאכיו יצווה לך, שמורך מכל דרכך. האדם יש לו ממינו, משמאלו. לכן שיוצא בדרך, אומר ממיננו מיכאל, משמאלנו גבריאל. עכשיו רגע, אני חייב לספר לכם איזה סיפור, רק תזכירו אותי לחזור לכאן. אז סיפור שהיה, מעשה שהיה. עכשיו הרי מדברים הרבה בחדשות על ירושלים ועל זה ועל הרובע היהודי, והאזור של בית הכנסת החורבה שנבנה ברוך השם, ברוך מציב גבול אלמנה וזה. יש שם מקווה בתוך הרובע היהודי, מקווה של יהודים, אישה צדקת, בדנית, כל הערב הולכת פותחת את המקווה, במשך איזה שעתיים, שלוש, תקשרים לדעה באיזה שעה, באיזה זה, הרי זה בערב שכולם גומרים, אז היא סוגרת את הכל, מחפת האורות, מטפלת, מכינה כבר למחרת, יוצאת משם וחוזרת הביתה. זו אישה אחת, יום אחד, היא הייתה בשיעור אצלנו. שמעה שאמרנו בשיעור, שאם אדם הולך ברחוב, הוא יוצא לדרך, הוא הולך למקום סכנה, לפני שיוצא ישים ידו על המזוזה ויאמר, ממיננו מיכאל, משמאלנו גבריאל, מלפנינו אוריאל, ואחורינו רפאל, ועל ראשנו שכינת אל. זה ארבע מלאכים מרכבה שמלווים את האדם מארבע צדדיו. אז מימין זה מיכאל, משמאל גבריאל, מקדימה, בוא קדימה, בואי, ומקדימה יוסף נמצא שם זה, מי אמרנו? מיכאל, גבריאל, אוריאל, ואחורה רפאל. טוב, זאת האישה הזאת מסכנה, גמרה, סגרה את הזר ולא ידעה מה מחכה לה. היא הלכת, פתאום שומעת צעדים של איזה ערבי רשע שהולך אחריה, רוצה לקוף אותה. זאת היא הבינה שהוא עוקב אחריה. היה 11:30, 11:12 בלילה. התחילה לרוץ קצת יותר מהר, הוא ממהר עם הצעדים שלו. לקחה פתאום ימינה, הכל שמה זה סמטאות ברובע היהודי. לקחה ימינה, הוא לוקח ימינה. מרחה מהר, לקחה עוד פעם ימינה, עוד פעם ימינה, עוד שמאלה, שמאלה. בקיצור התחילה לרוץ, עד שהגיעה לבית, ונפלה והתעלפה בכניסה לבית. בינתיים, לא יודעים מה קרה, מישהו ראה אותו, עברו שני חיילי משמר הגבול, ראו אותו, היה סיור, איך הקדוש ברוך הוא זימן אותם, הם הולכים פעם בשעתיים, עושים סיור. הגיעו לשם, תראו אותו, מה אתה עושה, וזה התברר שהם מחפשים איזה גנב אחד, שודד, וגם אנס, מחשמו, כל מום יש בו. כל הזה נדבק עליו, וקיצור, תפסו אותו. תפסו אותו, זה הודה במקום, המג'נון הזה הודה להם, לקחו אותו למעצר, איזה אישה באו אליה לחקור אותה. אמרה להם, אני יצאתי מהזה, וזה הולך אחרי זה, הוא לא נגע בי עדיין, אבל לא, טוב. זו נסכנה שהתאוששה, והיא אולה רופא, והיא אולה משהו להרגעה, ונסכנה כמובן כל הלילה, לא עצמאים. אחרת היא מצלצלת אליי, אומרת לי, תראה הרב, אני לא יודעת, אני הלכתי אחר כך לקיש ולתת עדות. שאלו את הגוי הזה, תגיד, איך לא נגעת בה? הרי אתה הולך אחרי איזה, עשו חשבון, איזה 500 מטר. אומר, אני לא יודע, אני ראיתי שניים שומרים עליה, אחד מימין, אחד משמאל, הולכים איתה. אז הייתי מתקרב, אני רואה שניים איתה, ואני רוצה להתעסק איתה, לא יכול. ופתאום, אז היא, שאלו אותה מה, אז היא אומרת, אני שכחתי את השמות של המלאכים, נזכרתי רק, ממיננו מיכאל משמאלנו, אז היא מרוב הבלבול גם והבהלה, כל הזמן הייתה חוזרת, ממיננו מיכאל משמאלנו גבריאל, ממיננו מיכאל, והקדוש ברוך הוא שלח לה שמירה, בפרט שהיא עוסקת במצווה כזו יקרה, ממיננו מיכאל משמאלנו גבריאל, ממיננו מיכאל משמאלנו גבריאל, וזה העם הזה מחשמו וזכרו ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנברים יקר אותו הקדוש ברוך הוא כמו החושך במצרים שימה את עיניו לא ראה ו... אבל לפחות זכה לראות מלאכים חבל שלא הציעו לו כמה עיניים או כמה זה אבל אין דבר. אז אני חוזר כעת מה שדיברנו מקודם. מה דיברנו? שלוקחים לו זה שרוצה לצאת חוץ לארץ, אינו איתו עסוקים. אז הוא אמרתי לו, תדע, המלאכים של ארץ ישראל, רבי אברהם אזולאי אומר, מגיעים לגבול, אומרים לו, שלום, עוזבים אותו. שולח לו הקדוש ברוך הוא, שני מלאכים אחרים, איזה מלאכים? שם הצילנו. אם הולך את טורקיה, מלאכים טורקים, אתה מוכן לעסק איתם? מי רוצה אותם בכלל? הולך לבולגריה, בולגרים, לא עליכם, את הגבינה שלהם אי אפשר לאכול, אז את המלאכים שלהם אפשר לאכול. מגיע לאיטליה, מלאכים איטלקים. עכשיו האמת, היה לי פעם חקירה, אם הוא במטוס, והמטוס מעל היבשות האלה, גם כן מתחלפים. הרי זה לפי החוק, אתה נכנס לתחום האווירי של אותה טריטוריה, נכון? אתה צריך לבקש רשות. אז אם אתה רוצה לנסוע מעל סעודיה, אתה יכול לבקש רשות מסעוד, בן סעוד צריך. אז זהו, אז המלאכים של אותה מדינה מלווים אותו. עד שהוא נוחת, וכל הזמן מלווים אותו. אומר לי, זה הכל, זה הכל, עוד לא התחלנו. אחר כך, אתה בלילה הולך לישון. אם אתה פה בארץ ישראל, אתה ישן, אתה ישן, אומר שמה ישראל, והנשמה שלך עולה למעלה בידך, פקיד רוחי, פדית אותי, אדוני, אל אמת. אתה מפקיד את הנשמה ביד השם יתברך. הבוקר אני קם, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שעזרת בנשמתי, בחמלה רבה אל מולדתך. נו, ומה קורה בחוץ לארץ? מה קורה בחוץ לארץ? חוץ לארץ הולך לישון, בא השר של אותה מדינה. נגיד, הוא עובר ליד יוון, אוי ואבוי, השר היווני, אתה יודע מה זה? לוקח לו את הנשמה. ושומר עליה, כאילו שומר עליה, מתי מתעלל בה, לוקח אותה לפה, נמל פיראוס, נמל ג'הנם, במקום שהיא רוצה להתעדן, לעלות למעלה למרום, להנות מזיו השכינה, לפגוש את הנשמות של הצדיקים, לפגוש את השכינה, הוא מחדל אותו שם, נותן לו איזה כמה דקות לעלות, אחר כך עוד פעם. זהו, חכה, יש עוד דבר שלישי. מה הדבר השלישי? תפילה. אתה מתפלל שלוש תפילות ביום, ודאי שחרית, מנחה, ערבית. יופי. אז פה שאתה מתפלל, התפילה אולי ישר לשכינה, למה? פה זה שער השמיים, אפילו שזה לא ירושלים, אבל כל ארץ ישראל תחת רשות השם יתברך. הפסוק אומר, תמיד עיני אדוני אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משגיח פה על ארץ ישראל. הגמרא גם אומרת שגשם שיורד פה, כל טיפה זה בפקודה ישירה של הקדוש ברוך הוא. בחוץ לארץ זה דרך המלאכים. אז תראה מה זה מעלה, כבר גשם, טיפות, שואבים מים מטורקיה, הבנת מה עשה הקדוש ברוך הוא? אז הכל הולך דרך השם יתברך ישירות. עכשיו שהוא ישן בלילה, המלאך לוקח את הנשמה, מחזיר אותה אחרי זה. עשה תפילה, מתפלל שחרית, אז שער השמיים עולה ישר לקדוש ברוך הוא התפילה. ויורד השפע מה שצריך, לא למשפחתו. אדם לא יכול לדעת איזה גזרות חס ושלום יכולות לבוא עליו, והוא על ידי התפילה שלא מנע אותם. מה שאין כן כאשר הוא הולך מתפלל בחוץ לארץ, אז התפילה עולה למלאך שממונה על אותה מדינה. הוא לוקח אותה והוא מביא אותה לירושלים. אז מה קורה בינתיים? בינתיים הוא מוריד מה שהוא רוצה, אחר כך מקבל את השפע חזרה, מוציא לפחות מחצית השפע, לוקח לעצמו את האחוזים, יענו קומיסיון, עושה איתך עסקה בלי שאתה יודע, גונב אותך, משאיר לפעמים רק שליש או רביע. אז תאר לך כמה חסרונות יש. אומר רבי אברהם אזולאי, תשמעו אותו מה הוא אומר, במדינות חוץ לארץ יש כמה מדרגות. יש חוץ לארץ שזה ברצף יבשתי עם ארץ ישראל, דוגמת סוריה, דוגמת לבנון, דוגמת ירדן, שזה שכנים לארץ ישראל, זה סוג ב'. יש מדינות סוג ג' שהן מעבר לים, כמו שאמרנו, יוון, טורקיה, בלגיה, אמריקה, אני יודע מה יש עוד, אוסטרליה וכולי, כל שאר המדינות יש ים באמצע, מפריד. ויש המדינה הכי מטומטמת, הכי מטמאה, הכי מטמטמת והכי גרועה שבכולם, זו מצרים, שהתורה קוראת לה ערוות הארץ, שאפילו שהיא לכאורה סמוכה לארץ ישראל, אבל היא הכי גרועה. ולכן ישראל היו שם במצרים, בארץ הכי טמאה, ומשם הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא משם. לכן אומר, ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז זה המעלה של ארץ ישראל, לא תסולה בפס. זה שאנחנו פה כל רגע, ארץ ישראל אווירה טהור, אומרת המשנה, והאפרה הטהור. אבל חוץ לארץ שני תומעות, האוויר שלה תמה והאפר שלה תמה. תום המעלה של ארץ ישראל, כמה צריכים להודות ושבח השם יתברך. זה המעלה של חודש ניסן. כותב הרמב"ן, ידוע שיש לנו שני חודשים בשנה חשובים, חודש תשרי וחודש ניסן. תשרי יש שם הרבה חגים, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה, שמחת תורה. בניסן יש לנו פסח, וזה חודש יפה מאוד, אביב. מה ההבדל בין שניהם? הוא אומר, תשרי זה דין גבורה. מה הפירוש? אומר לי אברהם זולאי, פשוט מאוד, אנחנו מפחדים מאימת הדין, ותשרי אנחנו מתפללים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, ובספר חיים ברכה ושלום, פרנסה טובה וכולי, אנחנו מבקשים בתשרי, אז הכל גבורה, דין. אבל בניסן זה חסד, ניסן זה חסד כנגד אברהם אבינו, שם זה יצחק, עקדת יצחק מזכירים וכל זה, כאן זה חסד. מה יש בחסד? שמו מה אומר הרמב"ן, אומר לכן כל מה שאדם יכול להחמיר בפסח מחמיר. נכון שיש דברים שבהלכה הם מותרים, אבל מה שאדם יכול להחמיר, חנמרן כתב שאפילו הנשים שרוחצות את הכותלים, שלכאורה מה יש בזה, מה יש בקיר, אני אוכל את הקיר, יש להם על מה שישמחו, תעזוב אותם בשלהם, יש להם על מה שישמחו. יש מסופר על הרב אשל אברהם, שפעם נכנס לביתו, רב של העיר, של אנשים באים לבית, ערב פסח, מהפכה, הכל, הגלגלים, כל הבית המגלגלים. ראה את אשתו מה שלא ראה מעולם, לבושה איזה שביס משונה, ואיזה מגפיים, ועבדליים, וכל מיני זה, איזה בגדים של חליפת חלל היה לה. והולכת ברצפה ככה משונה, לא הבין מה זה, כמו להבדיל, כמו להבדיל לזהו. זה רובוט, זה זה. ופתאום החליטה את כל המרצפות, בין המרצפות, לגרד אותם. סכינים, מסמרים, סיכות, מזיזה אותם. אומר לה, מה את עושה? איפה זה כתוב? זה צריך. זאת ועוד, אתם יודעים שכל זה חתיכת, זה סתם טיפשות, למה? הרי מה יוצא? בפסח עצמו, אתה לא הולך ברחוב? אני הולך ברחוב. חוץ מכבודכם, לובש נעליים? לובש. דורך, אתה יודע אם אתה לא דורך על חמץ? אתה בא הביתה, דורך על הרצפה גם כן, אז אתה מביא איתך אולי גם חמץ. אז מה הועלנו שגירדנו את זה? פה לא צריך, כתוב על מקום שידו מגעת. אז הוא העיר לה לאשתו, אומר לו, מה אתה עושה? זה בשולחן ערוך לא כתוב. אמרה לו, עזוב אותי אתה, אם הייתי הולכת לפי השולחן הערוך שלך הייתי אוכלת חמץ בפסח. אבל הוא אומר, זה השולחן ערוך, תדבר איתך מה שמותר, לא? אבל אם ככה, יש להם מנהגים שלהם. עכשיו יש חומרות בפסח, יש חומרות לא לאכול זה, לא לאכול זה, אסור לי לעוג על שום מנהג. יש אדם מחמיר לא לאכול דבר כזה, יש לא לאכול דבר כזה, מפני שהיה להם סיבות. תראה אצל האשכנזים לא אוכלים קטניות, למה? נגזרו איזה בגזרה עליהם ועל זרעם ועל כל הנביאים עליהם עד סוף הדורות. שלוש טעמים כתבו הראשונים, נובר בראשונים, החרם הזה ישנו כבר 800 שנים. מה הטעמים? שלוש טעמים יש. טעם אחד, שבאותה שדה שהיו זורעים את הקטניות, היו זורעים באותם שדות את הדגנים, וכשהיו באים לקצור, למשל לאסוף את האורז או לאסוף את העדשים ואת כל יתר החומוס וכל מה שיש שם, אז היה איתם גם חיטים או שעורים, היה מתערב. עכשיו באים לאכול בפסח, מבשלים את זה, מבשלים חיטים, חמץ. וחמץ בפסח במשהו, זאת אומרת, אם תביא בפסח סיר סלם של אורז שיש בו נגיד 10,000 גרגירי אורז, ויש שם חיטה אחת בפסח, אבל לא היום, היום זה יתבטל בתבי 60, אבל בפסח עצמו החיטה תתבקע שם בתוך הסיר, אוסרת את כל הסיר, זה לא כמו בשר וחלב. אז לכן אמרו להם לא לאכול קטניות, זה טעם אחד. טעם שני כותב הבח מבנה שבאותם שקים שהיו מובילים את הקטניות, היו מובילים גם דגנים. ואז הרבה פעמים היה נשאר כמה חיטים בסוף, בשוליים, או ליד התפר, וזה היה מתערב אחר כך עם הקטניות. היו בהם בפסח, וזה היה מתבשל. טעם שלישי, הוא כותב שהיו תוכנים כמח של קטניות. כמו שיש הרבה עד היום עושים בקציצות, שמים כמח של חומוס. תוכנים את החומוס, את הכמח שלו. כמח עדשים, כמח דוחן, כמח אורס. ולפעמים לא היו מבדילים בין כמח כזה וכמח של דגן. אז משלושת הטעמים הללו גזרו את הגזירה הזאת. אבל אנחנו הספרדים לא קיבלנו עלינו את החומרות הללו. ובכל זאת, אדם משתדל מאוד בפסח. שלא לאכול דבר שאין עליו השגחה, או כמה שפחות אוכל מתועס, יותר אוכל שהוא טבעי. היו הרבה, אני זוכר בירושלים, הרבה צדיקים, כל הפסח לא היו אוכלים, רק או עוף, זה בימים טובים, בשבתות למשל, ובחול היו אוכלים תפוח אדמה וביצה. כי זה בטוח, אין שם חמץ. מצים, מה יש חמץ וביצה? תפוח אדמה, מה יש בזה? שום דבר. הייתה אמו של הרב ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, ככה הייתה. היא בת אחותו של הבן ישחי. הייתה כל חול המועד מבשלת, תפוחי אדמה ביצים. בוקר, ערב, צהריים. שיש עוף, אוכלים גם עוף. אבל ככה היה. היום, ברוך השם, יש יותר אוכל, יש קדים, אגוזים, יש דברים, יותר פירות, חיים, יש ברוך השם שפע. אפשר, אבל כמה שאדם יכול פחות לאכול מזון מתועס, זה אשרה ואשרה חלקו. למה? רבנו הארי כותב בפירוש, איך שהאדם יתנהג, אין דבר, זה טוב לפעמים לעורר את הישנים, הבום הזה, לא נורא. זה מעורר אותי גם באותם, לא נורא. מצוין. אז בקיצור, אז לכן אדם מה שיכול, מה שפחות לאכול מאכלים מתועסים, זה שכותב הרמב"ן. הוא אומר, הפסח זה חסד. מה זה חסד? חסיד. לעשות יותר ממה שאני חייב. להחמיר יותר ממה שצריך. אבל מה, אלה שמשל מחמירים במצה שרויה. מצה שרויה. אולי כנראה באיראן מת שם הנשיא, כנראה זה. מצה שרויה למשל. אז אין שום איסור בזה. מה הטעם? חבד נוהגים לא לאכול מצה שרויה. מה הסיבה? שם ברוסיה הייתה בעיה אחת, שיש כאלה שהיו עושים בצק. עכשיו שהיו עושים, אולי נסגור אותו, ניתן לו לנוח קצת, הוא התעצבן. אין בעיה. אז אתם שומעים, היה בשמה ברוסיה, היו ברוסיה תוכנים את החיטים. עכשיו כל איזה כמו שכונה או איזה בית או איזה משפחה, שכוח, תודה, הכל בסדר, אני רואה אתכם, אני נהנה, לא צריך לשתות אפילו. אז היו עושים את הבצק, עושים את המצה, עכשיו לא יודעים לעבד את זה טוב, או ממהרים שלא יעבור 18 דקות, פחדים. אז היו לשים, לא לשים טוב את הבצק. אז היה נשאר כמח בבצק. ועופים את המצות, עכשיו שהיו פותחים את המצה, רואים שם כמח. יבוא על זה מים בפסח, נהיה חמץ. לכן אמרו, מצה שרויה, אל תשתמש. אבל היום, ברוך השם, איפה? מצות של מכונה. אתם יודעים כמה מכונה עושה שם? לא נשאר מזה פירור אחד של קמח. הכל נילוש. אין שום בעיה. כך שאפשר להרטיב את המצות. ועוד, הרי מה, אדם לא אוכל קציצות בפסח? לא טוחנים קמח מצה ועושים עוגיות, עושים קציצות, ואיך קוראים לזה האשכנזים? איך? קני דלח. והספרדים, לא יודע מה יש להם גם. כל מיני, אז מה? אין בזה שום איסור. תאכל ותהנה. יש ספרדים, עושים קובה. לוקח מצות, מרטיב אותם. לא, ספרדים, דווקא אחד זהו, מארצות הבלקן, היה לי שכן, היה לוקח מצות, מרטיב אותם קצת, מרסק אותם, לוקח קמח מצה לש וקצת שמן, ולוקח בשר ממולה, בשר טחון מטוגן עם בצל ותבלינים, עושה כדורים, מכניס וטובל בשמן רגלו, קובתו, טובל בשמן קובתו, מתגן אותו, ויוצא לך איזה קובה להלל לסבח. אתה מחכה מפסח לפסח כדי לאכול את זה ולברך שלא חיסר בעולמו כלום. זה משהו, אז זה לא חסר, אז אין בזה בעיה. וגם המצות יד שעושים היום, ברוך השם, יש בחורים, בחורי חמד, שישה, שבעה בחורים מעבדים, עושים מיירים, מה שנקרא. מעבדים את הבצק, לא נשאר ממנו כלום, הוא כולו נהיה כמו פלסטלינה. כבר מתחלק לבד ביד, נפתח לבד. אז אין בעיה שהקמח לא זה, אם אתה קונה מצות מכתובת נכונה, אין לך מה לחשוש. אלא מה, מי שעושה מצות שהוא עושה אותן בבית, והוא לא מעבד את זה טוב, יכול להיות, הכל יכול להיות. אבל זה העיקר. אבל מה צריך להחמיר בדברים אחרים? למשל הגאון יעבץ, אשכנזי היה, וגדול רבני אשכנז, הוא כתב דבר נורא. הוא כתב ודע שהרבה מנהגים מוטב שלא היו מי שהיו. הוא אומר, ואם היה לי כוח, הייתי מבטל את המנהג של הקטניות בפסח. מדוע? הוא אומר, עד שאתם מדברים על הקטניות, תדבר איתי על המצה. כי המצה עשויה מקמח. סלה יכול להיות חמץ. אם המצה לא בסדר, אז אתה אוכל חמץ, חס ושלום. הוא אומר, בקטניות מה יש? זה קטנית. אלא מה? צריך להיזהר, שלא יהיה מעורב עם זה כל מיני דברים. צריך לברור את הקטניות לפני פסח, שלא יבוא לאכול חס ושלום דבר שהוא לא טוב. ורבנו ארי כותב, זה בשם הזוהר הקדוש, אומר, מי שנזהר בחמץ בפסח בכל שהוא, זאת אומרת, כל הפסח ייזהר לא להכניס לפיו שום דבר שיש בו לא חמץ ולא תערובת חמץ ולא חשש חמץ, מובטח לו שאותה שנה יצר הרע לא ישלוט עליו, והוא יכניע את יצר הרע. וזה הטעם שהם לוקחים את פסח. וכתב הרשש, עליו השלום, רבנו שר שלום שרמבי בספרו נהר שלום, בנע, שפסח וימי העומר הם שורש לכל ימי השנה. כי בדרך שיתנהג בהם האדם, כך יתנהגו איתו כל השנה. אז מי שרוצה להצליח, שכל השנה עד פסח הבא יהיה לו חיים שקטים ושלווים, ויעבוד את השם כמו שצריך, ויתקבלו התפילות שלו, שמור את עצמו בפסח מכל דבר שיש בו חשש. אגיד לכם את האמת, היום יש קצת בעיה עם התבלינים. צריך להיזהר בתבלינים, לקנות רק תבלינים שהם יש להם מקור טוב. כי אני אספר לכם סיפור קצר, עובדה, מעשה שהיה. אחד שלומד אצלי כאן בירושלים, הוא עובד במטבח של, חוץ מכם, בית החולים, בית הרפואה, עין כרם בהדסה. שמה מבשלים להם כל יום קרוב ל-5,000 מנות. זה גם לפרסונל, לצוות, וגם לחולים. חולים יש למעלה מ-3,000. אז הם מבשלים. יש שמה כל מיני. אגב, הוא יום אחד סיפר לי, שהם הביאו, במקום לבשל, בא אחד יצרן של כל מיני המזון המתועש שיש היום, אתם יודעים, השניצלים האלה המתועשים, לא נזכיר שמות, כל מיני, המציאו את זה, מכרו להם שם בסקים, חצי מחיר, אמר בסדר, בישלו את זה, רוב החולים החזירו את האוכל חזרה, עכשיו הולכים זורקים באשפה, שם יש להקה של איזה, חוץ מכבודכם, 35 חתולים. הם מחכים, יודעים מתי זה עם האשפה יורד, הם יודעים בדיוק כשהם שעות קבועות, בעל חי אתה יכול להרגיל אותו לשעה קבועה. אמר לו הערבי, שמה שאחראי על המטבח, אמר לו, תראה, החתולים לא יאכלו את זה. ואת זה לחתולים לא נגעו בזה אותו יום, נשארו בתענית עד למחרת. אז תאר לך, אפילו בהמה יודעת שזה מזיק, זה אוכל לא טוב. אנחנו לא יודעים, יש לנו תאווה, יצר הרע. אבל החתול יודעת. יש באבות רבי נתן, רבי ראובן בן יצטרובלי, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, אומר, איפה ראיה של האדם יש יצר הרע? לבהמה אין יצר הרע. הוא אומר, תראה, החתול, אם היא רואה אש, בורחת. רואה בור, בורחת. אבל התינוק הפוך. הוא רואה אש, הוא רץ, רוצה לגוע שם. הוא רואה בור, זוחל לשם, אתה צריך לשמור עליו. למה זה? זה יש לו יצר הרע? זה אין לו יצר הרע. אז עכשיו דיברנו על תבלינים. יום אחד, לפני פסח, לפני שנה זה היה. שבוע, 10 ימים לפני פסח, הכשירו את כל המטבח, ועברו למוצרים כשרים לפסח. הכל היה כשר לפסח. אז הסירים, הכל, אשר לכל. ממילא הביאו תבלינים של פסח, הכל של פסח, ויש להם שם שף, הוא ראש הצוות של הטבחים, הוא אומר כך לשים, כך זה, זה האוכל הזה, כך צריך לו, זה כך פפריקה, כך כזה. שם להם מה ששם להם, טוב. אלה, אומר לי, 2/3 מהאוכל חזר למטבח. מה קרה? הבשר והעופות היו חריפים. באו בתלונה לשף, אמרו לו, מה עשית? שמת פלפל שחור, שמת כפול, פי 3, אי אפשר. אומר, לא נכון, אני שמתי אותו דבר. מה התברר? אתמול הוא שם פלפל שחור של חול. היום הוא שם של פסח. של פסח זה אורגינל, של החול מזויף. רק 25% פלפל שחור. 75% ושמה לך תגע, לנקד שכחה ופאה, לחם שרוף, כל מיני, אני יודע מה, מערבים חומוס. לוקחים חומוס, גרגירי חומוס, שורפים אותם בצבע שחור, תוכנים את זה עם הפלפל שחור. אז הוא יודע, זה הכמות, הוא שם כך וכך כפיות פלפל שחור. הוא שם אותו דבר פלפל שחור של פסח. הוא לא יודע של פסח זה טהור. אז זה מכאן, תשימו לב, אדם צריך להשגיח. יש איזה תבלין שהוא לא יודע, יוותר עליו. למשל הכמון, אומר לכם את האמת, יש בעיה גדולה עם הכמון. הכמון, מי שמכיר את הגרגירים השלמים של הכמון, זה בדיוק דומה לשיבולת שועל. רק השיבולת שועל יותר קטנה וזה יותר גדול. זה אותו צורה. עכשיו מה קורה הבעיה? שמעורב עם הכמון, שיבולת שועל. ותוכנים את זה יחד. אתה קונה כמון טחון, ויכול להיות שיש שם 5%, 2%, 10% שיבולת שועל. עכשיו כל זה, טוב ויפה, תגיד בטל ב-60, אני רוצה לזה היום, זה בטל ב-60. אבל בתוך הפסח, לא קחת האישה כפית כמון שמה באוכל, זה חמץ, הכל נהיה חמץ. אז לכן צריך זהירות. יש כאלה בוררים כמון ותוחנים, איך תברור ותדע שזה כמון וזה מי יודע היום מה זה כמון? יש רק הזקנות של פעם. לכן צריך לשים לב, והקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מהפסח הזה, ובכל פסח ופסח, מכל דבר רע. יש עוד בעיה, אגיד לכם את האמת, בשמנים. השמן סויה, בעיקר סויה, מצוי הרבה שיש בו חיטה. מה הבעיה שלו? מייבאים אותו מחוץ לארץ, באוניות, במקולות. המקולה הזו מגיעה לחיפה, ושם יש משאבה ששואבת את הגרגירים של הסויה, לטחון לעשות מהם שמן. עכשיו, אותה מקולה שלוקחת את הגרגירים של הסויה, לפני כן היא לקחה גם חיטה, נסעה מתאילנד למקסיקו, וממקסיקו לפורטריקו, פורטריקו לטוטוריקו. נדעב לקוקוריקו, כל אחד ממדינה למדינה. עכשיו בינתיים מתחלף. נשאר בבטן האונייה קרוב ל-50 קילו חיטים. וכל זה יוצא יחד, אי אפשר לברר את זה. עכשיו מה הבעיה? גם שמן זית, תדעו, בשמן זית יש בעיה גדולה. שמן זית, חלק, אני לא אומר כולם, חלק מהיצרנים, מזייפים, ובתוך השמן זית מערבים 30-40% שמן סויה. והשמן זית ידוע, הוא לא מקבל שמן אחר. אי אפשר לערב אותו.
למי אפשר להאמין?
רק רגע, שנייה, יש גם תשובה. אז מה עושים? שמים סופליטום שהוא מכריח את השמן זית להתערבב ולקלוט בתוכו את השמן סויה. ולכן אם זה לא חברה רצינית ושזה מחיר בהתאם, זה לא שמן זית. אנחנו זכינו השנה, יש לנו פה בחור יקר מאוד שבמושב אבני איתן ברמת הגולן, שם עשו השנה מסיק מיוחד של זיתים עם השגחה שלנו מפורטת, בעיקר תרומות, מעשרות, זה זיתים של השנה הזאת, חומציות הכי נמוכה. אתה מקבל בקבוק שמן, הבקבוק כולו נטו שמן זית, שווה כל טיפה, שווה כל מחיר. אתה מקבל שמן, שמן, וזה שמן זית, וזה אותי מרגיע. אני לקחתי לבית מהשמן הזה, לא משתמש, יש בעיה בפסח אנחנו משתמשים או בשמן אגוזים או שמן קוקוס או שמן תקלים שהוא לא כל כך בריא, אבל הרופאים אומרים ששבוע אחד בשנה לא נורא, אבל אחרת אתה בבעיה. קנולה, אבל השאלה מה קורה עם הכלים. קנולה לא מצוי שיש שם זה, אבל לך תדע מי נותן הכשר, מה ההכשר שנתנו, ראו שם, לפעמים דרך הטלפון נותנים הכשר. אז יש לנו פה שמן זית, הבחור הזה, אחרי השיעור תוכלו לקבל בקבוקי שמן זית שהוא בהכשר מלא, מעוסר וכשר למהדרין לפסח. והקדוש ברוך הוא, אני לא יודע איזה סוגים, יש סוגים שהם בסדר, יש סוגים שהם כן בסדר. פעם היה של קרמן מזרחי, זה היה טוב. היה גם של עוד חברות כמו זטה, זה גם היה טוב. היום אני לא יודע מה קורה בדיוק. עכשיו יש לנו גם את הספרים, מי שעדיין אין לו אותם, תתפללו עלינו גם שנוציא עוד ספרים אחרים בעזרת השם, ספרים על שבת וגם השאלות ותשובות במחיר הקרן. ואני רוצה לברך אתכם מקרב ליבי, את הגבאים הנכבדים ואת המארגנים של הערב הזה כולם, שהשם מברך אתכם שתזכו לשנים רבות נעימות וטובות, וניפגש בקרוב בבית המקדש ובגאולה שלמה, והקדוש ברוך הוא יבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.